הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן.
שלום, אני אלון פרידמן. כששואלים את הילדים שלי מה אבא עושה, התשובה שלהם הוא עובד בלהיות יהודי. בואו נבין מה זה אומר.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של מקצוע ביוד. ואנחנו היום עם אורח, שינוי פורמט. הזמנו אורח, דוקטור זוהר אביב. שלום זוהר.
בוקר טוב.
זוהר הוא סמנכ"ל אסטרטגיה חינוכית בארגון תגלית המוכר לכולנו, והוא נמצא בתפקידו זה מזה 14 שנה. אנחנו מקדישים היום פרק לנושא הצעירים. צעירים היהודים אמריקאים, לאן הם הולכים ומה מהות הקשר שלהם איתנו, למה אנחנו אמורים לצפות כשאנחנו רוצים לנתח כל כך את הדור הכל כך חשוב על זה ביחסי ישראל תפוצות. וזוהר, מהפרספקטיבה המאוד מאוד ארוכת טווח שיש לך, אנחנו יכולים להגיד שאתה פגשת את חניכי תגלית ככה בתחילת שנות ה-2000, היום אתה כבר כמעט פוגש את הילדים שלהם שמגיעים כחניכי תגלית, ולכן חוץ מהעיסוק האקדמי והמקצועי שלך, יש לך גם פרספקטיבה ממש אישית של לראות את השינוי בדור הזה, ולראות איפה הצעירים היהודים האמריקאים נמצאים היום, להשוות את זה לדור הקודם, לדור של הוריהם. כשנפגשנו להכין את הפרק הזה, אני סיפרתי לך קצת על איך מאז השבעה באוקטובר, אנחנו בארגון שלנו, באנטר, שעוסקים הרבה במפגשים בין צעירים ישראלים וצעירים יהודים בתפוצות, איך נכנסנו לאיזשהו קמפיין חירום של גיוס משתתפים מהצד התפוצותי, מהצד האמריקאי, שיבואו ויפגשו עם הצעירים שלנו בארץ, כדי שנמשיך את השיח הזה כל הזמן. ואתה הערת את עיניי ואמרת, חירום זה לא מילה שיכולה ללכת טוב עם הנושא של חינוך. מי שעוסק בחינוך לא יכול, by definition, בהגדרה, לא יכול להתעסק בחירום, כי חירום זה מענה ריאקטיבי וטקטי לבעיה שקיימת כרגע בשטח. וחינוך הוא בדיוק ההפך. חינוך הוא תמיד פרו-אקטיבי, אתה יוזם אותו, והוא תמיד אסטרטגי, הוא תמיד מתוך הסתכלות לטווח ארוך. איך אתה הופך להיות סוכן שינוי באמצעות חינוך לטווח הארוך. ההתעסקות בעצם עם מייצרי הרעש, ואנחנו נדבר היום הרבה על מייצרי הרעש האלה, היא תמיד טקטיקה. והיא תפקיד של ארגונים שעוסקים בטקטיקה, היא תפקיד של ארגונים שרצים עם הדגלים אל הגדרות, וטוב שיש כאלה, יש לא מעט כאלה, וחזית ההסברה היא חזית חשובה. אבל ארגון אסטרטגי וחכם לא מתבלבל, ולא נשאב להגיב ליוצרי הרעש, הוא לא נשאב לזירות האלה, אלא ארגון אסטרטגי עובד מול הרוב השותק, שמרגיש, וכך אתה אמרת לי, כמו מיעוט מושתק, בגלל תשומת הלב הכל כך רבה, שמקבלים אותם מייצרי הרעש. ומכאן אני רוצה להכניס אותנו לנושא של היום.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
אני רציתי לדבר איתך על יהודים אמריקאים צעירים. ואתה אמרת לי, בוא נדבר קודם כל על צעירים. כי זה מה שהם.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. נכון, כל מה שאמרת בהקדמה שלך הוא חלק מהשיח שהיה לנו. ובאמת, לא ניתן לדבר על צעירים יהודים, בלי שקודם כל מבינים את הדור הצעיר בעולם המערבי היום. כיוון שחלק מהאתגרים הגדולים ביותר שהצעיר היהודי או צעירה היהודיה נפגשים בהם, הם חלק מתרבות השיח הסוציו-פוליטית, אידיאולוגית שנמצאת היום בעולם המערבי, ושקודם כל צריך להבין אותה. וכדי להבין אותה, אני רוצה להציע מודל, חשיבה, למאזינים שלנו, אם הם יכולים לצייר לעצמם בראש משולש, ולשים בכל אחד מקצוותיו את המילים הבאות. בחלק העליון לשים את המילה מידע, בחלק התחתון השמאלי לשים את המילה ידע, ובחלק הימני התחתון לשים את המילה דעה. שלוש מילים שבעברית נגזרות מאותו השורש. ו... לדור שלנו, הדורות המבוגרים יותר, היה תהליך שאני קורא לו תהליך פחות או יותר בריא, שבו אנחנו צוברים מידע מסוים על נושא מסוים, תוך כדי הנגשתו לקונטקסט, הקשר רחב יותר, הבנת המורכבות של המידע שאנחנו מקבלים, אנחנו הופכים אותו לידע, ואז תלוי באקלים החברתי שבו אנחנו חיים, המשפחה שבה גדלנו, האופי שלנו, אנחנו בסבול דבר מעצבים דעה. אני טוען כאיש חינוך שזה נכון לכל תהליך ולכל נושא, וזה תהליך שהוא פחות או יותר תהליך שהוא סולידי, בריא.
זה בעצם התהליך שאנחנו מכירים. צברנו מידע דרך כל מיני סוכני מידע. כל המידע הזה שצברנו הפך לבנק הידע שלנו, וכתוצאה מהבנק ידע הזה, עם ההקשרים שאיתם אנחנו חיים, גיבשנו דעה.
מדויק. הטענה שלי היום היא שהמשולש הזה, נקרא לו אב הטיפוס, השתבש בשתי רמות מאוד מאוד משמעותיות בעולם שבו אנחנו חיים. אין לזה שום קשר ליהדות, אין לזה שום קשר לישראל, זה בעולם המערבי בכלל, וכולנו מרגישים את זה. השבר הראשון הוא במערכת היחסים בין מידע וידע, שבו אנחנו עדים לעולם שבו יש לאנשים היום נגישות הרבה 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 יותר גבוהה למידע, אבל יכולת או רצון להעמיק בידע שהם הרבה הרבה יותר נמוכים. אנחנו חיים בעידן שאני מכנה אותו עידן של גולשים בלי רישיון צלילה. אנשים גולשים ולא צוללים. והסיבה דרך אגב שאני משתמש במונח גלישה, היא לא רק בגלל שזה היה מונח לינגווה פרנקה, אני גולש באינטרנט, זה. למעשה אם תחשוב, נלך עכשיו ביחד פה לחוף לא רחוק, גולש מעצם היותו גולש או גולשת, נמשכים אך ורק למה שמייצר גלים. כלומר, אם הגולש מגיע לחוף, והים חלק, ונקרא לזה ים החוכמה, חלק, הוא לא נכנס. ואנחנו חיים היום בעידן שמייצר באופן שיטתי, מגמתי, הרבה פעמים מניפולטיבי, ואפילו כלכלי, מייצר צונמי של גלים בשביל התצרוכת היומיומית של הגולש או הגולשת הממוצעים. זה השבר הראשון, גולשים בלי רישיון צלילה.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, המשולש שנגזר מהשורש ידע נשבר, היום הנגישות למידע גדלה, אבל במקביל הידע קטן, בגלל שאנשים מתעסקים בקצף, ברעש.
רק אוספים מידע כל הזמן.
רק אוספים כל הזמן מידע, ולא מייצרים ממנו באמת ידע. כשהים חלק, הגולש לא נכנס, והיום התקשורת עוסקת כל הזמן בלייצר גלים, כי היא צריכה שהגולש ייכנס.
נכון. זה לא שהם אוספים מידע אפילו בצורה הקלאסית של המילה, הם אוספים שברי מידע. והרבה פעמים שברי מידע סותרים, דמגוגים, מניפולטיביים. זה יוצר מצב מאוד מאוד לא פשוט, אבל את זה לא ניתן להבין עד שלא מבינים גם את המשבר השני. המשבר השני לצערי הוא רעה חולה שאנחנו רואים לא רק בקרב, בוא נקרא לזה שיח הרחוב או הסושיאל מדיה, אנחנו רואים אותו גם בקרב רמות ההנהגה הכי בכירות בעולם המערבי. ואנחנו שומעים אותו כל הזמן סביבנו. וזה פער אדיר והפוך בין רמות ידע מאוד מאוד נמוכות ורמות דעה מאוד נחרצות. אנחנו מוקפים כל הזמן באנשים שיש להם המון מה להגיד על נושאים שהם לא מבינים בהם שום דבר. והמשבר הכפול הזה במשולש שאני מתאר כאן, הוא מצב שמערכת חינוך שלא מבינה אותו, לא מכירה בו, לפי דעתי לא יכולה להתמודד איתו באופן אפקטיבי.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו בעצם, לא רק שהנגישות למידע גדלה ואיתה הידע דווקא קטן, אלא גם נוצר פער אדיר בין כמה שאני יודע פחות, ככה העמדה שלי יותר מפורטת ומגובשת. ככה אני מרגיש מומחה יותר. ולאנשים אין היום שום בעיה להביע עמדות מאוד מאוד מנומקות, ביותם, מה שנקרא, כלולסים. זאת אומרת, ביותם יודעים כלום.
כן, אני אתקן שני דברים במה שאמרת, רק כדי לדייק את הכוונה שלי. אנשים לא רואים בהכרח צורך בידע כדי לחוות דעה. הם לא רואים את הצורך הזה יותר. ואין שום קשר באמת בין רמת הידע שלהם לנחרצות שלהם. סיפרתי לך בזמנו על הקריקטורה הנפלאה הזאת מהוול סטריט ג'ורנל, שבה רואים שני סנאטורים שמתווכחים על איזה נושא שבוער להם, ואז אחד מהם בעצבים אומר לשני, Don't get me started on issues I know even less about. אל תתחיל איתי עכשיו על נושאים שאני אפילו מבין בהם עוד פחות.
Okay. זאת אומרת, אני אתווכח איתך על דברים שאני יחסית יודע, אבל אם עכשיו תיקח אותי לדברים שאני עוד פחות יודע, אני אתווכח איתך עוד יותר.
בדיוק.
זאת אומרת, שם העמדות שלי יהיו אפילו יותר נחרץ.
בדיוק.
ככל שאני פחות יודע, ככה אני יותר נחרץ. ואם אנחנו רוצים לקחת את זה לצעירים, והרי ברור שהשינויים שאתה מתאר, הפער הזה במשולש הידע, משפיע מאוד על הצעירים, אז אנחנו רואים את זה אפילו בדוגמאות שראינו היום לאחרונה מההפגנות בקמפוסים. כמה פעמים ראינו רעיונות עם אותם צעירים שמפגינים נגד ישראל בקמפוסים ואומרים, מהנהר ועד הים, ואז שואלים אותם, איזה נהר זה ואיזה ים זה? והתשובה היא, אין שום מושג. ראינו אפילו דברים עוד גרועים מזה, שאנשים עומדים ומפגינים נגד הקמפוסים שלהם, הרי כל הקמת אוהלי מחאה בקמפוסים היו כדי לצאת כנגד המדיניות של האוניברסיטה וכדומה, ושאלו אותם, מה האוניברסיטה עשתה? למה אתם פה היום? אנחנו רואים ממש המון תשובות של, I wish I was more educated about it. זאת אומרת, מעין התנצלות נחמדה כזאת של, אני לא באמת יודע, אני, ובעצם מכאן הגענו ל-Rebels without a cause, נכון?
נכון.
מורדים?
מורדים ללא... שתרים אחרי מטרה.
שתרים אחרי. לפני... קודם כל אני אהיה מורד, אחר כך אני אחפש בעצם נגד מה אני מורד, או בעד מה אני מפגין.
עברנו מהפסוק המוכר, אוויל מחריש חכם יחשב, לאוויל צועק חכם יחשב. וזו בעיה רצינית מאוד בשיח החברתי היום.
וכמובן הצעירים מושפעים ממנה מאוד.
הצעירים מושפעים מזה לחלוטין, ואנחנו עוד נדבר על זה.
א', סטופ. יוד.
מקצוע ביוד.
היום אנחנו רואים בעצם את הצעירים מדברים עם אנשים שחושבים כמותם, ובעצם יוצרים מעין תיבות תהודה, שבהם כל הזמן אותה דעה הולכת ומהדהדת.
נכון. תיבות התהודה באנגלית נקראות echo chambers, ותיבות התהודה הן תופעה לא חדשה, אנחנו מכירים אותה יחד עם ההתפתחות הטכנולוגית, ההשפעה שלה הופכת ליותר ויותר מורגשת, ולעניות דעתי כאיש חינוך גם יותר ויותר הרסנית, היא דרך אגב לא רק אצל צעירים, ואני היום טוען שאנחנו כבר מגיעים למקום שבו המונח שאתה ואני מתעסקים איתו כל הזמן, זהות, זהות יהודית, זהות ישראלית, זהות ציונית, כשמדברים על תעודת זהות בעין, אני כבר מעביר את המונח הזה לתהודת זהות, בהי. והתיבות תעודה מבחינה אסטרטגית, ואנחנו עושים את ההבחנה הזאת בין אסטרטגיה לטקטיקה, אז הדיון שלנו אסטרטגי, מציבות בפנינו לדעתי שני אתגרים מהותיים. האתגר הראשון הוא שכשאדם מוקף בתיבות תעודה, הוא רואה סביבו רק הסכמה, רק לייקים. ואז מה שקורה, נוצרת תופעה שאני מכונה אותה, הדלוזיה של ההסכמה החברתית, אשליית ההסכמה החברתית. יותר ויותר אנשים מתחילים להאמין שמה שהם מאמינים בו שולט בשיח הציבורי.
זאת אומרת, הם תמיד הרוב.
הם מאמינים שהם חלק מהרוב, הם מאמינים שהם צודקים, וזה רק יוצר לופ של שכנוע עצמי הולך וגובר, הולך וגובר, ושוב, כמו שאמרנו קודם, בלי שום קשר לידע בנושא. ואז נוצר מצב שהוא אבסורדי, הוא פרדוקסלי והוא מאוד מאוד עצוב. שאני קורא לו, זו האמת שלי, דרך אגב, ב-99% מהמקרים זו אמת רגשית, לא אמת אמפירית, ואל תפריע לי עם העובדות. אל תציב בפני העובדות להפריע לתהליך התקין של עיצוב הדעה שלי, כי אתה מפריע לי עכשיו לתהליך שאני מעוניין בו.
נכון.
זה האתגר הראשון.
ופה בעצם, לפני שאנחנו עוברים לאתגר השני, פה בעצם מצאנו מצב שבו אנשים יושבים בתוך תיבות התהודה האלה, עם אנשים שאומרים בדיוק את אותם הדברים שהם בעצמם אומרים, נכנסים ללופ הזה, ובעצם כולם נורא אוהבים את כולם, יש שם הסכמה מאוד מאוד גדולה, ואהבת, נכון?
ואהבת לרעך, כל עוד הוא כמוך, בדיוק. שזו הבעיה שלנו היום, אבל צריך להבין, את ואהבת לרעך כל עוד כמוך, אני אשים אחרי האתגר השני.
אוקיי.
כי האתגר השני שנגזר מהאתגר הראשון, ואת זה אנחנו רואים חזק מאוד בשיח החברתי בעולם המערבי, ויותר בקרב צעירים שכבר נולדו וצמחו לתוך המציאות המאתגרת הזו. יותר ויותר אנשים שפשוט אין להם את היושרה האינטלקטואלית, אין להם את הכוח המוסרי, ואין להם את היכולת הרגשית להתמודד עם דעות שמנוגדות להם, בלי מה שנקרא לשבור את הכלים או לעזוב את השולחן. כלומר, הם לא מוכנים להיכנס לדיון עם מישהו שבאמת מאתגר אותם. כיוון שתיבות התעודה יצרו אצלהם תחושה של הסכמה גורפת.
מאוד כיף שם, מאוד נוח שם, כולם מסכימים איתי, אני חלק מהעמדה השלטת.
בדיוק, אני חושב שאני חלק מהעמדה השלטת.
נכון.
ודרך אגב, יכולות להיות תיבות תעודה של אידיאולוגיה מצד שמאל ואידיאולוגיה מצד ימין, וכל אחד מהם חושב בדיוק אותו דבר על השני.
ברור, לכן אנחנו תמיד מתיחים אחד בשני, אתה חי בתוך הספירה שלך, אתה חי בתוך...
בדיוק, ואז עוד מונח שכבר דיברנו עליו, אתה בעצם רואה תשתית חברתית שאין בה דיאלוג, אלא יש בה בעצם צבר של מונולוגים מקבילים.
כל תיבת תהודה עם מונולוג, אין שום דיאלוג ביניהם.
מונולוג שמזין את עצמו, אבל חושב שהוא בעצם שולט על השיח החברתי. ואז באמת רואים שנוצר מה שאנחנו מכירים גם מהעולם המערבי, את ה-cancel culture, תרבות הביטול. אם אתה ואני לא חושבים אותו דבר, אתה לא קיים יותר מבחינתי. אני עושה לך דיפרנט בפייסבוק, אני לא מדבר איתך בטיק טוק, אני לא מתקשר איתך באינסטגרם, אתה לא קיים, ואז בעצם אני באופן מודע מתעל את עצמי כבר, רק לאלה שאיתם אני יכול לנהל שיג ושיח.
שהשיג ושיח הזה הוא בעצם אשליה של שיג ושיח, כי הוא מונולוג.
הוא מונולוג.
הוא מהדהד את עצמו ומקצין את עצמו בתוך תיבת תהודה.
תיבת תהודה.
מנותקת לחלוטין מכל סיכוי לדיאלוג.
לגמרי. ואז נוצר לך בעצם, נוצרים לך צבירים של אנשים עם תהודת זהות, אבל שאין בעצם שום שיח ביניהם. ואז באמת אמרתי, אנשים הם חיים בעידן שזה לא ואהבת לרעך כמוך, אלא בעצם ואהבת לרעך כל עוד הוא כמוך. אם הוא לא כמוך, אתה לא רוצה איתו שום שיח.
יש לנו פה פרפרזה מדאיגה על רבי עקיבא.
פרפרזה מדאיגה מאוד על רבי עקיבא, כן. דוגמה נהדרת לביצוע נאות של מרחב בטוח ואמיץ, באה לנו דווקא מהמקורות שלנו. זה היה מדרש המפורסם על בית הלל ובית שמי, שנחלקו ביניהם 3 שנים. זה אומר הלכה כמותי, זה אומר הלכה כמותי, עד שלבסוף יצאה בת קול, ואמרה את המשפט המפורסם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וההלכה לעולם כבית הלל. ואז הרבנים שואלים, הוא בצדק גדול, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למה הלכה כבית הלל?
כלומר, אם בית הלל תקף ובית שמי תקף, למה אתם הולכים דווקא לפי בית הלל?
זה נראה, זאת נשמעת בחירה של האלוהות, שהיא בחירה מאוד מאוד שרירותית, והשאלה היא צודקת וחכמה. אבל אז באה התשובה, והתשובה היא משהו שאני חושב שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה מאוד. אתה אומר, אם בית הלל סתדקו, אז כנראה הם הבינו את אלוהים יותר טוב, הבינו את ההלכה יותר טוב, הם רבני תורה ומבינים ופרשנים גדולים. לא ולא ולא ולא.
כי אז בית שמי לא היו דברי אלוהים חיים.
בדיוק. הסיבה שנבחרו בית הלל, כי הם נוחים ועלובים, ומקפידים לציין לדבריו של בית שמי, לפני שהם מציינים את דבריהם, ואפילו בכמה מקרים, שינו את החלטתם לאור בית שמי, וקבעו הלכה כבית שמי. כלומר, בית הלל נבחר לא בגלל שהוא ידע יותר נכון את האמת, אלא כיוון שהוא ידע לנהל דיאלוג חברתי בטוח ואמיץ. על זה הם נבחרו. וזה משהו, כלי, שאתה זיהית מאוד נכון, שדומה ואנחנו מאבדים אותו בשיח החברתי העכשווי.
ובעצם במילים אחרות, אנחנו נאמר לנו שכדאי לנו להקשיב לאותם מנהיגים, שאנחנו יודעים שהם כבר הקשיבו.
נכון מאוד.
זאת אומרת, יפה. שההחלטות שלהם באו כתוצאה
מדיאלוג.
ניהול דיאלוג, דיאלוג. והסתכנות, כן. שמה חלילה, כן. מישהו ילמד אותם משהו חדש, או ישנה את דעתם.
והאומץ שלצטט את הבר פלוקטה שלך, לצטט, הוא אמר דבר חכם.
ואני הולך איתו.
ואני הולך איתו.
מקסים. כשאנחנו בעצם לא מדברים עם אנשים שיכולים לאתגר אותנו מחשבתית, כן. אנחנו בעצם לא לוקחים סיכון.
נכון.
אנחנו נשארים באזור המאוד בטוח שלנו.
נכון.
יש לנו מחנך יהודי
דגול.
ידוע ודגול.
דגול.
בשם אברהם השל.
רבי אברהם יהושע השל, כן.
נכון.
זכרו לברכה.
שאמר את המשפט הבא, אולי אתה תצטט אותו טוב ממני.
אחד המשפטים האהובים עליי של השל, ויש הרבה, שהוא אמר שבעצם הוא הגדיר דיאלוג כיכולת להיות מעורב באופן מסוכן, בחייו של אחר, כאשר ה-byword, המילת המפתח פה היא לא מעורב, אלא מסוכן, ולמה הוא התכוון בכך, ואני מאוד מסכים איתו, דיאלוג אמיתי קורה רק כאשר כל אחד מהצדדים מוכן להוציא את עצמו מתחום הנוחות של האמת האידיאולוגית, הרוחנית, הקוגנטיבית, הפוליטית, לא משנה איזה שלו, ולהכיר בעובדה שאולי רחמנה לצלן, יש לאדם שעומד מולו גם אם אינו מסכים איתו, איזשהו ערך מוסף להוסיף לחייו שלו. אני אפילו לא מדבר על רמה של לשנות את דעתי. אני מדבר על משהו של לשפר את דעתי.
נכון.
להקצע את דעתי, לחדד את דעתי. וזה תהליך מאוד מאוד, שאברהם יהושע השל קורא לו תהליך מסוכן, והוא בצדק, אבל זה התהליך היחיד שיכול לקרות, כדי שיהיה באמת דיאלוג חברתי אמיתי, בין אנשים שאינם מסכימים אחד עם השני.
נכון, כי הרי אמרנו, כשאתה אומר את מה שאתה חושב, אתה בעצם אומר דברים, אתה חוזר על דברים שאתה כבר יודע. נכון? עדלי למה אמר את זה? כשאתה מקשיב,
אולי,
יש סכנה, אם אני חוזר להשל, שאולי חלילה תלמד משהו חדש, אולי אפילו תשתכנע. חלקית. זה הדבר היחידי שיכול לשבור את, את אותם תיבות תהודה, שסגורות ומסוגרות, ושיושביהן יושבים בתוך הדלת עמות שלהם, ולא מוכנים לשמוע שום דבר אחר. זאת אומרת, בורות מרצון, הסכנה פה במרכאות, היא שבאמת חלילה נשתכנע, ועד שלא נחשוף את עצמנו לסכנה כזאת, אנחנו בעצם לא מנהלים דיאלוג.
נכון מאוד, בגלל זה אני מדבר על, כשאנחנו מדברים גם בתגלית, על מרחבי שיח. אנחנו כל הזמן מדגישים את העובדה שמרחב שיח אמיתי צריך להיות מרחב שהוא גם מרחב בטוח, מה שנקרא safe space, שבו אדם מרגיש נוח להביע את דעותיו, בלי שיעשו עליו עליהום או cancel או לא משנה מה, אבל המרחב הזה חייב להיות גם מרחב אמיץ. ובמרחב אמיץ אנחנו מתייחסים לכך שבאים ואומרים, לך יש את הזכות להביע את דעתך, אבל באותה הנשימה גם חלה עליך החובה להקשיב לדעותיהם של אחרים, קל וחומר עם דעותיהם מנוגדות. שם אתה צריך לפתוח את האוזניים שלך. כי הם לא באו בהכרח לפסול לדעתך, אלא להציג לך אלטרנטיבה חשיבתית. ובלי יכולת של בני אדם לבחון את דעותיהם לאור אלטרנטיבות חשיבתיות של אנשים אחרים, לא יכולה להיות התקדמות בשיח חברתי או התקדמות חברתית לדעתי, כאיש חינוך.
מקצוע ביוד.
עכשיו בוא נחזור לאתגרים שהעידן הנוכחי מציב לנו בדיוק בתחומים האלה. מה הסיכויים שלנו היום לפגוש מישהו שרוצה להציג לנו דעה נגדית לדעה שלנו, ושלא נתלהם איתו מיד ונלך ישר חזרה לקצף של הגלים? הרי היום כשאנחנו מוגבלים ב-70 תווים בטיק טוק כדי להוציא את כל משנתנו, אין לנו ברירה אלא להיות בוטים ופרובוקטיביים. ולהביא את הדברים שמה שנקרא ימשיכו לייצר קצף, ימשיכו להכניס קהל. ולכן מלכתחילה, צעירים שלנו היום סובלים מהנכות הזאת, מהחוסר יכולת באמת לשבת ולראות מי שבא לדבר כנגדם, בתור מישהו שבא לאתגר אותם ולקדם אותם. אלא מיד הם רואים בו אויב. במיוחד היום, כשאנחנו נמצאים בעידן של מדכא מול מדוכא. איפה זה מקשה על הצעירים שלנו? בו אנחנו חוזרים חזרה לאותם צעירים, ותכף אנחנו הולכים ומתמקדים בצעירים היהודים האמריקאים שאנחנו רוצים כל כך להבין מאיפה, איזה כוחות פועלים עליהם היום. אנחנו נמצאים היום בשיח עולמי, במסגרת אותם שחור ולבן, והחוסר, דיברנו על משולש הידע, הידע קטן, העמדות מבוססות על מידע מאוד מאוד מצומצם. ואנחנו היום בעידן שאנחנו בשיחה המקדימה שלנו הגדרנו אותו כעידן של מדכא ומדוכא. נכון?
נכון.
עידן
האנדרדוג. עידן האנדרדוג. כן.
אנחנו מסכימים בעצם על זה, אנחנו רואים היום שהאנושות, החברה המערבית וכמובן הצעירים שנסחפים לזה בצורה הכי הכי משמעותית, הגיעו למעין תובנה שהאדם הלבן, החזק, הוא המדכא, הוא ביצע עוולות רבות במרוצת ההיסטוריה האנושית, וכל מי שאינו אדם הלבן, הוא המדוכא, והוא זה שהיום זכאי לתיקון.
נכון.
ובאחריותו של האדם הלבן לתקן את כל העוולות האלה. יש לזה כמובן, כמו כל דבר בעידן הנוכחי, ביטויים קיצוניים עד כדי זרה. אחת השגרירות, אני חושב, שיצלנו לשמוע אותה לא מעט בעניין הזה, היא השחקנית סוזן סרנדון, שמוכרת לכולנו, שבעצם במרכאות אפשר להגיד, היא מתנצלת על זה שהיא חיה. היא לא מתכוונת למות, כן? זה לא שהיא רוצה לפנות את מקומה, אבל יש איזשהו טרנד כזה שבו...
היפר-אפולוגטיקה.
היפר-אפולוגטיקה, תודה רבה. אובר-התנצלות, בעצם אני צריך להתחיל כל משפט שאני אומר, להתנצל על זה שהגעתי לאן שהגעתי, כי בטוח דרסתי מישהו בדרך. אני לא אגיד היום שאני גר בבולטימור, אם שאלו אותי איפה אני גר, אלא אני אגיד את השם של השבט האינדיאני, שהאדמות שעליהן נבנתה העיר בולטימור, היו שייכות לאותו שבט אינדיאני. ואנחנו רואים את זה בקרב השמאל הפרוגרסיבי האמריקאי בצורה מאוד בולטת, אנחנו רואים את זה באוסטרליה, עם שינוי השיח לגבי האבוריג'ינים, אנחנו רואים את זה בקנדה, עם האינויטים, עם השבטים הילידים של קנדה, ובעצם זה עידן שמכתיב מאוד מאוד באופן משמעותי לצעירים היום את השיח. ומפה, זוהר, אני רוצה שניכנס חזרה ונדבר על הצעירים היהודים האמריקאים שלנו, כן. אלה שאנחנו כל כך רוצים להבין מה עובר עליהם ולאן הם הולכים. אז בואו נעזוב עכשיו את האוניברסלי ונחזור ליהודים.
האוניברסלי לאוניברסיטה.
בסדר גמור, יופי.
אז קודם כל כן, נכון, העידן הזה של עידן האנדרדוג, שבפני עצמו, בראייה היסטורית, הוא לא שגוי, ויש, אני האחרון שיקחיש, שההיסטוריה של האדם הלבן רוויה ב... אבל זו היסטוריה של כל אדם רוויה בהרבה מאוד שלדים. הרעיון עצמו של תיקון העוולות האלה הוא לא בעיה. הוא בסדר גמור, הוא חשוב, הוא נאות, הוא פרוגרסיבי. האופן שבו הדבר הזה נעשה הוא בעייתי מאוד, והוא לפי דעתי רק מוסיף לקשיים של השיח החברתי כיום, ולא פותר כמעט שום דבר.
כלומר, אתה אומר, העוולות בוצעו, זו עובדה, הצורך לתקן אותם, חשוב. הוא נכון וחשוב.
נכון, לא
אבל,
ככה.
אבל הדרך...
בדיוק. הדרך היא בעיניי...
היא אבן הנגף.
היא אבן הנגף, והיא אבן נגף מהותית מאוד. כיוון שבסופו של דבר, הדרך הזאת, אתה הגדרת את זה מדכא מול מדוקה, אתה הגדיר את זה אדם לבן מול כל האחרים, אבל השורה התחתונה זה שהאופן החשיבה בשיח החברתי-פוליטי כיום, הוא אופן חשיבה בינארי. Either or. או, או. אתה לא יכול להיות גם זה וגם זה. אתה לא יכול להיות גם לבן וגם פרוגרסיבי, או גם לבן וגם מדוכא, גם שחור וגם מדכא. אתה לא יכול להיות ציוני וליברלי. אתה לא יכול, כלומר, האופן שבו השיח החברתי מתנהל, הוא כמעט בלתי אפשרי בשביל אדם, שרוצה באמת לבחון את עצמו אל מול מציאות מאוד מאוד מורכבת. אני אתן לך דוגמה קונקרטית, שלאור הדברים שקרו עכשיו, החל מהשבעה באוקטובר. אם אני הייתי היום נכנס לקמפוס בארצות הברית, ומציג את עצמי, שלום, קוראים לי זוהר אביב, אני יהודי גאה, ציוני גאה, וישראלי גאה, הרבה מאוד סטודנטים היו שומעים אותי אומר, שלום, קוראים לי זוהר אביב, ואני אנטי פלסטיני. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאני ישראלי ואני יהודי גאה וזה, לא אמרתי מה אני לא.
נכון, זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בעידן שבו אם אמרת על עצמך משהו אחד, זה כבר אומר שאתה רשימה שלמה של דברים, ואתה לא יכול לזוז ביניהם.
ושאתה בהכרח לא. וזה היה, כאילו, התפיסה הבינארית הזאת היא משתקת, ואז...
Intersectionality.
Intersectionality.
אפשר להקדיש לזה פרק שלם, אבל זו בעצם התפיסה המשמעותית.
זה אתגר מאוד מהותי.
זו תפיסת
ה-O-O. זה פשוט O-O. זו תפיסה מאוד מאוד שטחית, זו תפיסה מאוד מאוד לא אינטליגנטית, זו תפיסה שרוויה באידיאולוגיה בלי ידע.
ולענייננו, זו המלכודת הכי משמעותית של אחינו היהודים, היהודים. הצעירים בצפון אמריקה היום.
ואנחנו נשתמש ברייצ'ל כדוגמה, קייס סטאדי, סטודנטית באחד הקמפוסים בארצות הברית, שנמצאת בתוך העולם הזה. דרך אגב, מאמינה מאוד... בתפיסת העולם שהצגנו, שלפיה צריך לתקן עוולות, וזה זה גם דרך אגב, היא בונה את זה גם על ערכים שהם מאוד מרכזיים ביהדות, תיקון עולם, וזה בסדר גמור. ואז רייצ'ל מסתכלת סביבה, והיא רואה את חבריה מהקהילה האפרו-אמריקאית, פועלים למען הקהילה האפרו-אמריקאית, וזה הגיוני בעינה, כי הקהילה האפרו-אפריקאית היא מיעוט נחשל. בחטא. מסתכלת על החברים שלה מהקהילה ההיספנית, הלטינית, גם כן, מיעוט נחשל, פועלים למען. בדרך אגב, רייצ'ל הרבה פעמים תתרום את חלקה ואפילו תתפוס עמדות מנהיגות בקבוצות האלה. ואז היא מסתכלת על הקהילה הלהטאבית, וגם שם, בהרבה מדינות בארצות הברית, הלהטאבים הם עדיין מיעוט נחשל, הם לא...
נטולי זכויות, ובהרבה מאוד דברים
כן, הם לא,
בסיסים לחלוטין.
לא כולם זה סן פרנסיסקו ובוסטון. אז גם שם. ואז היא מסתכלת על חבריה עם ליקויים קוגנטיביים או פיזיים, או
דיסאביליטיז,
נכויות, מוגבלויות כאלה ואחרות, גם הם מיעוט נחשל. לכל אלה שעובדים ופועלים למען שיפור מעמדם, it makes sense, זה הגיוני, אבל אז היא מסתכלת על עצמה. ורייצ'ל נמצאת במה שאני קורא לו הפרדוקס היהודי העמוק, כיוון שרייצ'ל שייכת למיעוט, הקטן ביותר דרך אגב מכל המיעוטים האלה,
אבל קטן ביותר מספרית.
מספרית. אבל הוא המיעוט היחיד שנתפס בשיח הסוציופוליטי כשייך ל-so called האדם הלבן השולט המדכא. ואז רייצ'ל, עוד לפני שהיא הביעה עמדה, עוד לפני שהיא בכלל בוחנת את עצמה, היא תקועה, היא תקועה בין הפטיש לסדן.
היא כבר באה עם טאג על המצח, שעליו כתוב, לבן, חזק, מדכא.
יפה. ואז מה שקורה, נוצרים שני דברים שאנחנו רואים ברמה האסטרטגית. רייצ'ל הופכת להיות מאוד 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 אפולוגטית, אפרופו, היא מאוד מאוד, היא, 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 היא לא, היא מחוץ לתחום הנוחות, מה שנקרא, in her own skin, באור של עצמה, בזהות של עצמה, הזהות שלה לא מתברגת לתוך התרבות השלטת כרגע, באופן אובייקטיבי. אז רייצ'ל יכולה להיות מאוד פעילה למען ארגונים אחרים, שפועלים למען, גם אם זה במחיר, שלפעמים הארגונים האלה יש להם אמירות, שהן במפגיע גם אנטי-ישראליות או אנטי-יהודיות. אבל זה מיעוט. אבל היא פעילה מאוד מטעם הערכים שהיא פועלת בהם. ודבר שני שצריך להבין, רייצ'ל בלי קשר לדעות פוליטיות. כשהיא מסתכלת מהידע שיש לה, שהוא מועט מאוד על ישראל, ושהוא ניזון ממה שאמרנו לפני חצי שעה, מגלישה ולא מצלילה, ופה צריך להבין את הפער האדיר גם ברמה חינוכית, בין המציאות הרב-מימדית של ישראל לבין התפיסה החד-מימדית של ישראל מבחוץ, כי 99% מהמידע שמגיע על ישראל קשור לקונפליקט וקשור לגיאופוליטיקה. את כל הדברים האחרים שאתה ואני כאזרחי ישראל רואים כמובנים אליהם, היא לא מודעת אליהם בכלל.
לא, לא, היא רואה ישראל פלסטין, כי זה, ישראל, כי פלסטין, היא נמצאת היא סכסוך, באינסטגרם, בטיקטוק, בסנאפצ'אט, כן, כן, שם מגיע כן. המידע.
נכון, המידע, אם אפשר לקרוא לו, כן. אבל לפי התמונה הזו, רייצ'ל קובעת, היא אומרת ואומרת, הפלסטינים הם האנדרדוג. ואם הפלסטינים הם האנדרדוג פה, אני חייבת לטות לכיוון הזה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי מבחינתי, כשהתחלנו את השיחה על אסטרטגיה חינוכית, ולא על טקטיקה חינוכית, לא על כיבוי שריפות, אלא על נטיעת עצים וזרעים ושתילים, זה גם המסר שלי לציבור בישראל. בואו קודם כל תבינו איפה רייצ'ל נמצאת, לפני שאתם שופטים אותה. כי יש פער מאוד מאוד גדול, ואנחנו מדברים, שנינו מתעסקים הרבה מאוד ביחסי ישראל תפוצות. והרבה פעמים אני רואה שישראלים ששואלים שאלות נוקבות, תגידו, מה קורה לחבר'ה היהודים? הם לא מבינים מה... אז קודם כל, לא, הם לא מבינים. שנית, הם צריכים להבין שמה שלכם ברור מאליו, מהיותכם אזרחים פה, שחיים את חיי היום-יום על כל המורכבויות שלהם, להם לא ברור לחלוטין. ושנית, תבינו שהמציאות הגיאופוליטית והחברתית והאידיאולוגית שהם חיים בה, היא מציאות שלא נותנת להם אפשרות בחירה יותר מדי וגמישות. היא דורשת מהם לבחור מחנה, והם נאבקים עם המציאות הזאת מאבק אדיר. ואת זה אנחנו צריכים להבין כארגוני חינוך, כדי לתת להם מענה אסטרטגי הולם.
כלומר, הציפייה של הישראלי הממוצע, שהיהודי בתפוצות, באותו אח או אחות שלנו, חלק מאותה משפחה, על זה אנחנו מדברים בהסקט הזה כל הזמן, הציפייה של הישראלי שהיהודי פשוט יעמוד לצידו מתוך הבנה עמוקה של כל המורכבות של מהי הזהות הישראלית ומה נחשב טוב ורע, היא לא ריאלית לחלוטין, בגלל שרוב היהודים האמריקאים, בעיקר הצעירים היהודים האמריקאים, ניזונים מנרטיב לחלוטין דיכוטומי של או-או, מדכא, מדוכא, ובתוך הנרטיב הזה, לצערנו הרב, ישראל היא הלבן, החזק,
השולט,
המדכא, וכשהיהודי רוצה להיות בצד של האנדרדוג, אז הוא בעצם מוצא את עצמו במלכודת. כי זה אומר בהכרח שהוא צריך להיות נגד ישראל.
נכון, וחשוב להבין שהוא לא בהכרח נגד ישראל. זה לא העניין, הוא נמצא במציאות. ותראה, צריך להבין גם שאתה יודע, המחקרים שאתה ואני מכירים, שמראים את הפער המאוד אדיר בתמיכה בישראל, בקרב דור הסבא, הסבתא, ההורים, ואז הצעירים שאנחנו מדברים עליהם, אתה מבין שבדור של הסבא והסבתא, ישראל הייתה דוד הנער, שנלחם בגוליית הערבי. בוא נאמר, אחרי מלחמת לבנון, בדור של האבא והאימא, ישראל הפכה מדוד הנער לדוד המלך.
זה כבר דוד היותר מתנשא, מבוסס.
דוד המלך, חביבי כבר מלך, יש לי צבא, יש לי זה, אני מסודר.
וגם חוטא פה ושם.
וגם בדיוק, נכון? גם יש בת שבע כאן ופה
בדיוק,
ושם.
בדיוק.
משנות ה-2000 והלך, ישראל כבר הפכה להיות הגוליית האזורי. בנרטיב שבו רואים גוליית אל מול, שוב, אנדרדוג, שהוא השתנה ברמה הבסיסית שלו, קשה מאוד לרייצ'ל לנתב לעצמה נרטיב שבו היא מרגישה שלמה גם עם הזהות היהודית שלה, וגם עם הרצון שלה להשתלב באופן אופטימלי עם התרבות השיח השלטת על כל הבעייתיות והמורכבות שלה, גם בקמפוסים וגם מחוץ לקמפוסים. זה אתגר אמיתי מאוד, שאליו ארגונים כמו שלנו, תגלית ואנטר ואחרים, צריכים לתת לו מענה אסטרטגי, מורכב וחשוב מאוד.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
כמו רייצ'ל, יש מאות אלפים אנחנו מדברים היום, הרי אנחנו בתוך העולם הזה של תוכניות לצעירים וחיבור וזהות וקשר בין ישראל לדות התפוצות, אנחנו מדברים על בערך 400 אלף צעירים יהודים אמריקאים בגילאי אוניברסיטה, בערך 100 אלף בכל שנת גיל.
משהו
כזה.
כן, קצת פחות, אבל כן.
אוקיי, אז בכל מקרה, עשרות רבות של אלפים של צעירים יהודים אמריקאים.
כן.
מה אנחנו צריכים לעשות?
רייצ'ל ודומיה נמצאים במצב ששוב, אנחנו חייבים להבין אותו לפני שאנחנו שופטים אותו כדי לתת לו מענה אפקטיבי. והמציאות הזאת, וזה חשוב שאנשים יבינו, היא שהרוב המוחלט של סטודנטים יהודיים וסטודנטיות יהודיות בקמפוסים, לא לוקחים שום חלק פעיל ברטוריקה האנטי-יהודית, אנטי-ישראלית, שנאת ישראל, אנטי-ציונית, באמת מחליה ששמענו החל מהשמונה באוקטובר. הם לא לוקחים בשום חלק פעיל, אבל הם, לאור כל הסיבות שמנינו קודם, רייצ'ל ורבים מדומיה, מהווים רוב שהוא רוב שותק בפועל, אבל הוא רוב שותק כיוון שהוא מרגיש כמיעוט מושתק. וכשרוב שותק מרגיש כמיעוט מושתק, זה פותח חלל שמזמן לתוכו תהליכים מסוכנים.
ולמה הם מרגישים כמיעוט מושתק? בגלל שהם לא באקו צ'מבר של הקיצונים, נכון. שמזין את עצמו ונכנס ללופ האינסופי הזה.
נכון. אז יש יחס הפוך בין מספר הרדיקלים בפועל, לבין אחוז הרעש שהם מייצרים ברשת.
כמובן, את זה אנחנו מכירים מכל תחום.
כל תחום. שלנו. אז אם אתה מתפקס על הרעש, אתה מקבל אשליה שוואלה, זה הרוב, כי זה רוב הרעש, אבל זה ממש לא נכון. יש פה מיעוט רועש מאוד, שנתפס כרוב, אבל המצב האמיתי הוא בדיוק ההפך. יש לך רוב שותק, שמרגיש כמיעוט מושתק, ופה מוטלת עלינו החובה לעשות שני תהליכים אסטרטגיים שהם מהותים בעיניי. הראשון, הוא לשאול את עצמנו כארגוני חינוך, מה אנחנו יכולים לעשות בשיתופי פעולה, כל ארגון וגם ארגונים אחרים ביחד, כדי קודם כל לסבר את אוזניה של רייצ'ל ולהביא את המודעות שלה לכך שהיא חלק מהרוב, עם כל המבוכה שלה והשתיקה שלה והחשש שלה, היא חלק מהרוב הנבוך הזה, והיא לא מיעוט.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לזהות אותה כרוב שותק, ולפנות אליה ככזו,
נכון.
ולא נחפש אותה בזירות הקצף של הגלים.
היא לא שם.
היא, לא,
היא ממש היא, לא שם.
היא משם, היא מקבלת מזה כן. את כל מה שגורם לה להרגיש
כן.
כמו,
כן.
נכון? כמו
כן.
רוב שותק.
כן.
אנחנו צריכים לפנות אליה במקומות עמוקים יותר.
ולבנות בשבילה אלטרנטיבות שיח, שבאמת מה שדיברנו, שמקדמות דיאלוג אמיץ, אמיתי, בטוח, שבו היא יכולה באמת לבחון את הנושאים האלה בצורה עמוקה, אינטליגנט, להתחיל ללמד אותה שיעורי צלילה.
נכון, כי זה לא קורה בזירות ההסברתיות.
לא, לא.
לרוץ עם הדגל על הגדרות, לא, ולהסביר לא, לה, את לא, צריכה להיות שם, לא, זה לא, לא יעזור.
לא, לא, ממש לא.
זה קורה בתוכניות עומק, ובמפגשים.
וזה דורש גם אסטרטגיה, וזה גם דורש סבלנות. בדרך אגב, ליהודים קשה מאוד עם סבלנות.
כן.
זה לא בכדי שהמילה סבלנות שאולה מהמילה סבל. אנחנו לא סבלנים במיוחד.
נכון.
אבל תהליך חינוכי אמיתי דורש סבלנות. הוא לא רק דורש סובלנות, שעליה דיברנו קודם בדיאלוג, הוא גם דורש סבלנות מבחינת התהליך עצמו. כי פה גם יש דבר שני שצריכים לעשות. לא רק שרייצ'ל ודומיה יבינו שהם הרוב, אלא עכשיו שואלים איך אנחנו ואיזה כלים אפשר לתת לרייצ'ל, כדי להעביר אותה טרנספורמציה מרוב שותק לרוב מדבר. וכשאני מדבר על רוב מדבר, אני לא מדבר על רוב עכשיו שרץ בגבעות עם דגלי ישראל ושר התקווה. זה לא הכוונה שלי. אין לי בעיה אם הם יעשו את זה. אני בטח לא אבקה. אבל זה לא המטרה החינוכית. המטרה החינוכית היא שרייצ'ל תבין שיש לה את הזכות לבחון את מה שאומרים על יהדות ועל ציונות ועל ישראל לעומק, עם הקשרים, עם מורכבות, לא מתוך כפייה. של either or, של או-או, שהיא לא צריכה לבחור מחנה אחד, וכשהיא בוחרת מחנה, זה לא אומר שהיא שונאת את המחנה השני, כלומר, להתנער מהמלכודות הקונספטואליות שהיום קיימות בקמפוסים, ובשיח בכלל, ולהתחיל להציע לה אלטרנטיבה שיח, באמת ברמה הרבה יותר אסטרטגית, הרבה יותר עמוקה, ולקהלים הרבה הרבה יותר גדולים. כי יש לנו פה מאות אלפים שיכולים לשאוב כוח מהאלטרנטיבה הזאת. זה אחד הדברים החשובים ביותר על המצע החינוכי של העולם היהודי במאה ה-21.
בעצם אנחנו צריכים להסביר לרייצ'ל ולצעירי העם היהודי, שהנרטיב שהם גדלו עליו, של הסיפור של העם היהודי, והציונות וארץ ישראל, הנרטיב הזה הוא נרטיב שהוא עתיק בהרבה מהשחור לבן מדכא מדוקה של הנרטיב הקולוניאליסטי.
טוב, עכשיו אתה נכנס פה באמת לנושא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד חשוב, ושתי הדוגמאות באמת הקונקרטיות שאני תמיד מביא כדי להסביר עד כמה השיח העכשווי מסרס את הקונטקסט הכל כך חשוב של מדינת ישראל והציונות, אז באמת אני אומר שלא ניתן לדבר על מדינת ישראל בתהליך חינוכי, בלי לדבר קודם כל על הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל, שזה מונח שמלווה אותנו כבר 4,000 שנה, ובדומה לכך, לא ניתן לדבר על הציונות, בלי לעשות הבחנה בין הציונות כתנועה, ובין הציונות כערך. אבי הציונות כתנועה זה בנימין זאב הרצל. אבי הציונות כערך, או הורי הציונות כערך, זה אברהם ושרה. כשאנחנו קוראים בתנ״ך, לך לך מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר הראך, זו אמירה ציונית. משה רבנו אולי היה מורה דרך גרוע מאוד, אבל הוא היה ציוני. הוא הלך לכיוון מאוד מאוד מסוים, הוא לא סתם התברבר. הוא הלך לכיוון מסוים. כשעזרא ונחמיה חוזרים מגלות בבל, החזרה שלהם נקראת שיבת ציון. כשחזקאל מבכה על נהר כבר, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו ציון, הוא ציוני. כשרבי יהודה הלוי אומר ליבי במזרח ואנוכי בפאתי מערב, זו ציונות.
ואת כל הדוגמאות האלה...
וכשחתן שובר כוס בחופה, זה אקט ציוני. אנחנו צריכים להרחיב את גבולות הגזרה של הציונות כערך, כדי שאנשים יבינו שלציונות כתנועה אין שום צידוק, אם לא מבינים קודם כל שהיא נולדה 3,500 שנה לפני תחילת הקולוניות הראשונות של העולם המערבי.
נכון, ועכשיו מאזיננו ששומעים את כל הדוגמאות הנפלאות האלה, הם אומרים, אבל רגע, רצ'ל בסופו של דבר, היא באינסטגרם ובטיק טוק. אז את כל הדברים האלה, את כל המשנה הזאת, לא נוכל לעשות ולא נוכל להגיע אליה, אלא אם כן יש לנו את תשומת לב המוקדשת שלה למשך תקופות ארוכות, ולכן אנחנו נרצה להביא אותה לתוכניות. בינתיים, אולי, ואת זה, זה דבר שגם, ששנינו יודעים כבר טוב מאוד מניסיון של לא מעט שנים, אנחנו יודעים שהמפגש וההיכרות הבין-אישית,
נכון,
בין צעירים יהודים בארצות הברית, לבין צעירים יהודים בישראל, נותנים פורטל שבעצם פותח את הדלת לסבלנות להבין את הנרטיב הרבה יותר עמוק הזה, שאי אפשר לקבל אותו בציוץ אחד בטיק טוק.
נכון.
ולכן אנחנו אומרים, בואו אולי ננסה, בשלב הראשון, לעשות פחות ישראל כקונספט, ויותר ישראלים כאנשים, ונכניס את המפגש לתוך הדבר הזה, בתור הפסגה של החינוך היהודי. כשנפגיש את רייצ'ל עם צעיר יהודי כמוה, שנמצא בארץ, ושיש לו את המורכבות, יכול להיות שאז הפתיחות להבין את הנרטיב יותר לעומק, תהיה שם ותאפשר לה להתמודד עם ישראל, הקונספט האמורפי, שאותו מנסים להזין לה כל הזמן, בנרטיב הטיקטוקי של לבנים מול שחורים, טובים מול רעים, מדכאים מול מדוכאים.
מי שמדבר מגרונך זה יהודה עמיחי בשיר תיירים. בדיוק, הוא מדבר מגרונך עכשיו, נכון? אמר, בואו, אל תסתכלו על החומה שנבנתה לפני 500 שנה על ידי סולמן המפואר, תסתכלו על האיש עם הסלים שקנה מצרכים לביתו בשבת. בואו תתמודדו עם מה שנקרא the human scape, עם הנוף האנושי, ולא רק עם הלנדסקייפ, עם הנוף מציאת. של המרחב. וזה מאוד מאוד נכון. גם אתה, תגלית, משתמשת ברעיון המפגש למין הקמתה, ובאמת אני חושב שמה שאתה אומר, שימת דגש הרבה הרבה יותר גדול, על הנוף האנושי המורכב של ישראל, וגם שימת דגש לישראלים, על הנוף האנושי המורכב מאוד של יהדות ארצות הברית, כלומר עיקרון ההדדיות במפגש הזה, הוא נקודה ארכימדית, שעל כל ארגון שמתעסק בחינוך יהודי ציוני לישראל, שמתעסק בעמיות יהודית, חובה להציב על קדמת הבמה, אני מסכים איתך לגמרי.
ואנחנו נסכם, אני חושב, בזה שנאמר, שתקשורת, לא תקשורת המונים, תקשורת בין אישית, הבנה עמוקה של האחר, אי אפשר ליצור עם סיסמה, או עם פלקט, או עם קונספט. תקשורת אמיתית נוצרת בין אנשים, והיא חייבת להיות הדדית. אי אפשר לצפות לתמיכה חד צדדית על סמך פלקט, אי אפשר לצפות להבנה של הצד השני על סמך סיסמה, ולכן אנחנו אומרים, מפגש הוא הכלי המשמעותי ביותר לקידום ולאיחוי הקרע בינינו לבין יהדות התפוצות. ואם אני חוזר לתחילת השיח שלנו, אם תפגוש מישהו ותקשיב לו, אולי, חלילה, תלמד משהו חדש.
לגמרי.
זוהר, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
תודה לך, יקרה.
הייתה שיחה מרתקת.
לחלוטין.
ואני מקווה שאנחנו נמשיך.
נמשיך.
תודה רבה. תודה גם לכם.
מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן. הפודקאסטים של 103 FM.